שלום, כאן פבלו טין.
כאן אופר ליברגל, איתנו נחמן אינגבר. שלום נחמן.
שלום.
והיום הסרט שנדבר עליו, האמת שזה אחד הסרטים האהובים עליי, אני חייב להגיד. ביג לבובסקי של האחים כהן. מה היחס שלך לסרט, אופר?
באמת סרט שבזמן אמת זה מאוד אהבתי, וכל פעם גם נדאם לגלות עד כמה הוא באמת סרט מובנה. ו... כתוב היטב ומסבוצע היטב, אז אני... זה אהבה גדולה כבר לסרט, סרט ראוי לסדרת סרטים שעשינו, כלומר...
כן, אותי זה הפתיע דווקא שבחרת הסרט גם כל כך מתקדם של האחים כהן, וגם שנתפס כקליל אולי, כקומדיה. זה...
היו לנו קומדיות, אני חושב שסרטים של אלטמן הם קומדיות, ואין שום סיבה לא לעוד קומדיות. אופר צדק, הכל תלוי באיכות הכתיבה, ואצל האחים אופר זה שני סוגי.
האחים אופר. זה היהודים אחרים.
האחים כהן, שים לב, אופר כהן, מתחרט. האחים כהן נפלאים בכתיבה, קודם כל. כתיבה, מילים, אנגלית, דיאלוגים, שמות, כל מה שקשור בכתיבה. יש להם את האנגלית המיוחדת שלהם. ושנית, הם במאים נפלאים, הם אנשים שרואים ויזואלית יוצא מן הכלל. זאת אומרת, למה לא לאהוב סרט שלהם שגם יש בו אלמנטים קומיים? הוא לא בדיוק קומדיה, אבל יש בו אלמנטים קומיים. גם הוא הסרט הנכון בזמן הנכון, וגם הוא עוסק בנושאים מאוד מאוד, אפילו נגיד אקטואליים. כשאתה קורא בעיתונים היום, את כמות הילדים בני ה-30 שגרים אצל אבא ואימא ולא עוזבים את הבית, ואתה רואה את הדמות של הדוד, ואתה מבין שזה אותו עולם, כן, אז נעשה רק יותר ויותר אקטואלי.
אמרת אופר שזה סרט שכתוב בצורה מאוד מובנית ומדויקת, ודווקא החוויה הראשונית של סרט כזה היא קאוטית, וכמו כל הסרטים בערך של האחים כהן, שאתה מרגיש משהו מצד אחד נורא מוקפד, מצד שני סוג של אנדרלמוסיה. אתה מרגיש את זה ככה?
כן, כן. הסרט מאוד מאוד מפוזר, וזה סוד קיסמו. הוא מפוזר כמו יכולת תשומת הלב של הגיבור שלו. יש לו יכולת ריכוז של 2 דקות, ולכן כל פעם זה יכול להתפזר לכל כיוון שהוא. וזה מה שעושה את הסרט לכל כך ייחודי.
אבל מצד שני, מאחורי הפיזור הזה, מפוזר באופן שבו הנרטיב נפרס לפנינו. הסיפור הבלשי עצמו הוא תלומה כתובה היטב עם התפניות ועם כל הפרי מידע שנחשפים לנו, שאנחנו בונים אותם בסוף. זה כאילו ספר של רימון צ'נדלר, אבל שלא נתנו אותו לרימון צ'נדלר לכתוב אותו, אלא לאיזה... אום לשעבר לידו ברחוב, ופדלת קלט פרטי מידע עד שזה יתחבר בסוף.
אבל אני כן רוצה דווקא לחזק את הצד של הכאוס. השאלה של כאוס וסדר, וכן, או משמעות או חוסר משמעות, נראה לי זה גם אחד הדברים המרכזיים בסרטים של האחים כהן. כי התחושה שאתה... התחושה שהייתה לי זה שהסרטים של האחים כהן, ביג לבובסקי וברטון פינק, וגם היום עם לוין דייביס, והאיש שלו היה שם, ויהודי טוב, זה הרבה פעמים יש לך דמויות שמחפשות את המשמעות הזאת, מחפשות את המבנה, כל מיני דברים לא קשורים, כאוטיים, שקשה להסביר קורים להם, והם כל הזמן מנסים למשמע את העולם בלי שהם מסוגלים. זאת אומרת, ותראה איך ביג לבובסקי גם בנוי מבלגן של, אתה אמרת רימון שנדלר, אבל יש גם היצ'קוק, האיש הלא נכון, שניים עם אותו שם, יש מערבונים וג'ון פורד אולי, הורר הוקס יותר מאשר פורד, יש לנו סרט ספורט, יש לנו היפים, יש לנו פרנויה, סרט אפל, זאת אומרת, יש...
וידאו ארט וסרטי פורנו, למטה.
יש עירוב של כל התרבות האמריקאית, קייט שמה שנמצאת בצורה, זה כמו שאנחנו באמת בחיים מעבירים בערוצי טלוויזיה, עושים זאפינג, ואנחנו רואים כל מיני דברים שונים שאין להם קשר ביניהם, ואז אנחנו יכולים, יש לנו שתי אופציות, או לשאול האם יש קשר בין הזאפינג הזה, בין הבלגן הזה שאנחנו חווים בחיים, או שבעצם זה לא משנה אם יש קשר ומשמעות לזה. הדברים האלה בכל זאת משפיעים עלינו ומעצבים את מי שאנחנו.
בוודאי שיש קשר, ואני מסכים להנחת היסוד שלך, שהתחושה שאני אקרא לה אנדרלמוסיה יותר, אפילו מאשר כאוטיות, היא מאוד מאפיינת אותם, כי צריך להגדיר אותם, להגיד איפה הם, מי הם, מה הם. אם אני לא טועה, בפתיחה של נציג המערבונים בסרט, של המספר, של האיש האחר, האיש משם, סמליות קוראים לו, נדמה לי.
הזר.
הזר. הוא אומר שלבובסקי הוא פשוט האיש הנכון בזמן הנכון. והאחים כהן הם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אני לא רוצה לצטט מבקר ישראלי אחר שעל כל סרט הוא כותב שהוא פרי הזמן שלו, פרי המקום שלו, הוא מבטא את החשיבה ההוליוודית ברגע מסוים של ההיסטוריה.
דורי קליין.
כן, אבל ללא ספק האחים כהן הם כאלה. והם שמים את הדופק שלהם על שני דברים מעניינים אותם, החברה האמריקאית והתרבות האמריקאית. את החברה האמריקאית הם מתארים לדוגמה בשלל הטיפוסים הלוס אנג'לסים האלה, מי הילד בן ה-15 שגנב לכאורה את המיליון, ושהוא היספני שכותב בשגיאות כתיב ולא עובר את סף הכניסה לתרבות האמריקאית, עד כל הדמויות ההזויות האלה שכולם באות מהשפעות תרבותיות שונות ומשונות, החל מי שהתחתן עם יהודיה ונעשה שומר שבת, וחלה בפולנים ומה שאתם רוצים.
שזה קיים גם ביהודי טוב עם הקוריאנים.
בוודאי, הם עוסקים באנדרלמוסיה שמאפיינת את החברה האמריקאית, והם עושים את זה דרך בדיקת התרבות האמריקאית. ולכן העובדה שיש כאן היצ'קוק או שיש כאן קומדיה היא פחות חשובה. הם בודקים את זה דרך הז'אנרים המקובלים בהוליווד. כל הסרטים שלהם מתבססים פחות או יותר על סרטי ז'אנר. וצריך כמובן להפריד בין שני סוגי סרטים שהם עושים. האחד זה written by איתן כהן, והשני זה מבוסס על יצירה קיימת. כשזה מבוסס על יצירה קיימת, מה זה מוקפד? מה זה, נגיד, מובנה? אנחנו מדברים על ארץ קשוחה, ואנחנו מדברים על true grit, על אומץ אמיתי, שאז אתה לא יכול לבוא בשום טענה, אני לא אשתמש לא בכאוטיות, לא באנדרלמוסיה ולא בדברים האלה. הם אז בונים צורה שמשתלטת על הסרט עוד לפני שהתחילו לעשות אותו. אבל בסרטים האחרים שלהם הפיזור הוא קיצוני במיוחד, וכאן אני חושב שהאנדרלמוסיה היא המטרה של הסרט. תראה, שוב נחזור לרעיון שסמליות מדבר עליו בתחילת הסרט, שהוא האיש הנכון בזמן הנכון. בוא נדבר על הזמן, הזמן של הסרט. כאילו לאמריקאים יש במאה ה-20 שני תאריכים שבהם אתה עושה את חשבון הנפש של התרבות. מי אתה? מהי הזהות האמריקאית? לאן הגעת? לאיזה כיוון הולכת התרבות האמריקאית? כן? הסיום של הסרט, כפי שאני מבין אותו, זה שהולך להיוולד ילד מזרעו של ביג לבובסקי השני, לא זה ביג לבובסקי, כן. המיליונר, אלא האיש המרחף הזה, האיש חסר השורשים הזה, הדוד, לא ולאומנית, כן, לאומנית שזורקת צבע על הרצפה, והוא כנראה העתיד של אמריקה, משום שהוא היחיד שיוולד איפשהו כשהסרט ייגמר. ושני התאריכים שאני מדבר עליהם זה כמובן 200 שנה ל-1776, שמולידים סרטים כמו נשוויל, והמילניום. הסרט הזה נעשה בדיוק שנתיים לפני המילניום, 1998. הרעיון של המילניום מתחזק משום שהם הביאו את דיוויד טיוליס מהסרט של מייק לי, עירום, הוא מגלם אומן וידאו, והוא הובא משום שגם עירום הוא סרט מילניום, סרט ששואל שאלות לגבי מה יקרה באלף הבא. כן, אבל מה יקרה באלף הבא? מה שהאחים כהן אומרים, שמה שיקרה באלף הבא זה שיוולד בנו של לבובסקי, כן? זאת אומרת, אנחנו נכנסים לזה אמריקה אחרת. אבל מה אתה עושה לקראת המילניום? אתה שואל את השאלה נורא פשוטה. איפה נמצאת מדינת ישראל? האם מימשנו את החלום הציוני? האם אנחנו בכלל רוצים שלום? זאת אומרת, אלה השאלות שנשאלים, נשאלות כנראה כשישראל תגיע ל-100 שנה לאסלאם, או לתאריך כל כך קיצוני כמו המילניום. ולקראת המילניום הם חוזרים כאילו 10 שנים אחורה. זאת אומרת, הם לא עושים סרט על 1998, אלא על 1991. זה מאוד מאוד משמעותי. מהנשיא קלינטון שלהם, הם חוזרים לנשיא בוש, לשנת הכהונה האחרונה, נדמה לי, של הנשיא בוש. לפני האחרונה, 91. ואל אמריקה קלאסית. אמריקה של משליטה חוק וסדר. שים לב לאובמה היום. הוא צריך להשליט חוק וסדר באוקראינה. מסוגל לעשות את זה? אבל פעם היה נשיא אמריקאי נחוש, ג'ורג' בוש האבא. וג'ורג' בוש האבא רואה מישהו מפר סדר, בריון, בריון שכונתי, עם סמלה על הראש, נדמה לי, אומר ג'ון גודמן, רואה את הבריון השכונתי ועושה סדר. הוא עושה סדר. איך הוא עושה את הסדר הזה? עם גיבורי כל המלחמות. מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. יש לנו כאן את מלחמת קוריאה. הלבובסקי הגדול שאיבד את שתי הרגליים במלחמת קוריאה, איזה צ'ינק, איזה סיני, הוריד לו את שתי הרגליים. אגב, אם אתה מאמין לזה, כי כל מידע שניתן בסרט נסתר אחרי שנייה אחת. זאת אומרת, חלק מהאנדרלמוסיה זה שאסור להאמין לשנייה אחת לאיזשהו מידע. כי הפילטר שמסנן את המידע הזה, זה הפילטר המחורר ביותר שראיתי אי פעם בקולנוע, הוא כמו גבינה שוויצרית. זה המוח של דוד. המוח של דוד מלא חורים. ולכן הוא מפרש אינפורמציות ברמות שלא היית מעלה על דעתך. מה שמאפשר לאחים כהן לעשות סרט כל כך ייחודי וכל כך מקורי, כי אנחנו רואים את הכל דרך העיניים שלו. אז התחלתי עם זה שלבובסקי האחד הוא מלחמת קוריאה. החבר של לבובסקי השני, השומר שבת, הוא בוגר מלחמת וייטנאם. והנה הנה מתרחש הסיבוב הראשון במלחמות סדאם חוסיין, מה שנקרא מלחמת עיראק הראשונה. ואמריקה נחושה למלא את תפקידה, מה שאובמה לא עושה היום, להשליט חוק וסדר. ואנחנו משליטים חוק וסדר כידוע בעזרת התרבות שלנו. והתרבות שלנו שמשליטה חוק וסדר היא המערבון. ולכן הסרט הוא מערבון. קודם כל הוא מערבון. התמונות הראשונות של הסרט הן מדהימות. אם אתה זוכר, עם החוט הזה, הגלגל הזה, שלקוח מהטבע, מעצים בשלכת, אני יודע, מדברים כאלה, שמתגלגל ברחובות לוס אנג'לס. כלומר, אלמנט מן המערבון.
אבל לוקחים את הרעיון...
הוא לוקח, מתחיל במערבון, ואז תברש אותה בלוס אנג'לס.
בדיוק.
אבל גם הרעיון של הדבר המתגלגל...
אז בואו נזכור שלוס אנג'לס היא פונקציה של המערבון. זאת אומרת, במובן הזה, שהמטרה של המערבון היה להגיע בסוף ללוס אנג'לס.
והשאלה זה, מה קרה לגיבורי המערבון? בדיוק. הגיעו ללוס אנג'לס, כל הגברים הקשוחים עם הכיבוש והכל.
ותחשוב.
וזה הפך לעיר של היפים.
ולעשות חוק וסדר. במידה מסוימת, הבדיחה הקיצונית ביותר בסרט, היא על חשבון העניין הזה של עשיית חוק וסדר. כי גם הגיבורים שלנו באים לעשות חוק וסדר.
הוא רוצה צדק.
בדיוק.
דוד רוצה לצדק.
צדק. כאילו
על השטיח שיחליפו לו.
וברור ש... למה אני שוכח את השם של ג'ון גודמן?
וולטר.
וולטר.
ודוני זה...
משתמש באותם אמצעים כדי לעשות חוק. אתה זוכר איך הסרט מתחיל? הוא מתחיל בזה ש... מישהו, לא טורטור, מישהו דורך על, על, על קו הגבול בין כן. שני מסלולים. הוא עבר על החוק והסדר. הוא רוצה לרשום 8 נקודות המתחרה הזה, וגודמן אומר לו, 0 נקודות. אתה שברת חוקים. הוא מההתחלה שומר על חוק וסדר. עצם היותו במלחמת קוריאה, מלחמת וייטנאם, והקודם במלחמת קוריאה, זה ניסיון של ארצות הברית להשליט חוק וסדר. ולכן, בנשמה זה מערבון. אבל זה מידע הולך ובודק את המערבון על רקע רחובות לוס אנג'לס, ולרקע הבלגן ברחובות לוס אנג'לס, עם כל הקאוטיות שסיעה לדעתי, זה לא הוידאו ארט, אלא הפורנו. הפורנו, תעשיית הפורנו. והניסיון של תעשיית הפורנו להיראות לגיטימית, והדרך שבה מפיץ סרטי הפורנו שולט בעיר הזאת, המשטרה נמצאת בכיס האחורי שלו, ו... אתה רואה פתאום איך החלום האמריקאי הגיע לאן שהגיע, ללוס אנג'לס של ימינו, לדמויות כמו הדוד, ששום דבר לא מעניין אותו. אני גם חושב שזה מתקשר עם אותם סרטים ששאלו את עצמם לקראת לקראת 200 שנה לייסוד ארצות הברית. כלומר, סרטי שנות ה-70.
רציתי לחבר.
לאן אמריקה מתקרב. בוא נחשוב שנייה אחת. סרט שאני מאוד אוהב של התקופה ההיא, הוא הסרט של איוון פאסר, קאטר ובון. יש לך פה את קאטר ובון. אחד התגייס למלחמת וייטנאם.
שזה גם עם ג'ף ברידג'ס.
בדיוק, אחד התגייס. והשני לא. הוא נשאר בעורף, והמלחמה לא מעניינת אותו. הוא אופורטוניסט, בעוד שהשני חדור תחושה של שליחות לאומית. ואתה מבין לאט לאט שהאחים כהן לא מכוונים נמוך, הם מכוונים הכי גבוה בעולם. הם שואלים את עצמם לאן אמריקה הולכת לקראת שנת 2000. זאת השאלה שלהם.
עכשיו, בפרק הקודם דיברנו על אלטמן ונשוויל, ואתה אומר שהסרט עושה שוב חשבון נפש של לאן אמריקה הגיעה, אבל אתה יכול לחשוב על ההבדל בין סוג החשבון נפש הקולנועי גם, שעושה אלטמן, לחשבון נפש שעושים אחים כהן. זה נראה לי הפסיפס הזה של אמריקה שהם מציגים הוא מאוד שונה מהפסיפס של אמריקה של אלטמן, זאת אומרת, מעניינים
אותו. בוודאי, תראה, אלטמן יוצר קולנוע על אנשים בוגרים ובמידה רבה מאוד נחושים. האנשים שלו נחושים. בנשוויל הם רוצים לצמוח מנשוויל ולהיות זמרים בקנה מידה לאומי. כאן אנחנו מדברים על אנשים שבתוך תוכם הם אינפנטילים. אינפנטילים לחלוטין. כלומר, בואו ניקח את נוח לי יותר לדבר על הדמות של ג'ון גודמן. וולטר זמר. הוא חסר זהות לחלוטין. ברגע מסוים הוא מתחתן עם אחת בשם סינתיה, יהודיה. הוא מאמץ את התרבות שלה. משלו אין לו כלום. הוא יעשה שומר שבס. הוא
מצטט לנין.
מצטט את לנין? הוא מצטט את תיאודור הרצל. Yeah. אם תרצו, אין זה אגדה. האחים כהן ציונים, מסתבר. כן. הוא אומר בעברית את השם עץ החיים. כלומר, הוא מבשר את טרנס מליק אולי? בעברית הוא אומר את זה. כן? זאת אומרת, הוא זורק לחלוטין את התרבות שלו, ועד כדי כך הוא שומר שבת, אתה יודע, רק מקרה של פיקוח נפש יאפשר לו. זאת אומרת, הוא דוחה באופן טוטלי, מאמץ תרבות אחרת, בדיוק כמו שכל הדמויות האחרות הן דמויות אינפנטיליות. אני חושב שג'וליאן מור מגלמת אומנית ברמה הכי אינפנטילית שאפשר להיות על הדעת. כן? גם היבוש שהיא מייבאת מאנגליה, הדמות שמקיים, מגלם דייביד טיוליס מהרום, יש בו משהו כל כך אינפנטילי, הצחוק המשותף שלהם, הסצנה הכי יפה, אני חושב, כשהוא צוחק בטלפון והיא צוחקת בטלפון, שניהם צוחקים משני דברים שונים. האינפנטיליות מגיעה לסיעה בסצנה עם הילד בן ה-15 שגנב את המיליון. כן? זאת אומרת, זה אבסורד טוטלי, זה אינפנטיליות. בוא ניקח דוגמה נוספת. אבסורד, אני נורא הופתעתי.
אבל אבסורד הוא גם אבסורד אידיאולוגי, אם תזכור את
הכל אבסורד.
כי יש, אני מפריע לך רגע, מקווה תזכור לאן אתה רצית
לחלוט. כן, רציתי להגיע לבאז בברקלי.
אוקיי, אז נגיע לבאז בברקלי. שהאבסורד...
איך אני שוכח את זה בשיעור שלי, את הקטע הזה? שבאס בברקלי המחווה.
כן, שגם כשהזכרתי קודם את כל הז'אנרים, שכחתי גם את
ה... מיוזיקל, בוודאי מיוזיקל, את כל השירים שמלווים את הסרט.
אבל התחלתי לדבר על האינפנטיליות והאבסורדיות של כל דמות, זה גם האינפנטיליות שקשורה לאידיאולוגיות, אני הרגשתי שזה קשור לאידיאולוגיות, שיש לנו את ה...
יש נהיליסטים, פציפיסטים.
נכון, יותר מזה, המילה נהיליסט היא מילה מרכזית.
כן, או קתולי, אבל כל אמונה...
מבחינתו היא גם לא אומרת כלום. שמע את המילה הזאת משחקנית הפורנו, אשתו של ביגלבובסקי, שאמרה לאיש ששוכב בבריכה שהוא נהיליסט. ואז זה נכנס לו. אין לו מושגים משלו, אין לו כלום. הוא רק יודע לצטט את מה שאומרים לו. האחרון שמדברים איתו.
לא, אבל גם כל אידיאולוגיה שמוצגת, מוצגת גם בוא נגיד, הקתוליות, כן, החיסוס.
נכון.
כשהוא ישו כמובן, you said it, הוא בעצם סוטה, הוא בעצם פדופיל. הפציפיסט או סוציאליסט הוא למעשה בטלן, הדוד שהוא אומר אני פציפיסט, הוא בעצם בטלן. ג'ון גודמן שהוא ציוני הוא בעצם אלים.
אני לא חושב שגידו שהציונות בצעירים, יגידו שהציונות והנקמנות שג'ון גודמן מייצג את העין תחת עין.
אבל בואו נזכור שהוא לא מצטט את נתניהו, הוא מצטט בכל זאת את האידיאולוגיה של הרצל, אם תרצו אין זו אגדה. מה מה שאני רוצה לומר זה שהאינפנטיליות שלו היא גם במישור של החלומות שלו, כן? אני לא זוכר את כל החלומות שלו, אני זוכר שניים, הזיות, חלומות, פנטזיות. בסצנה הראשונה הוא מרחף מעל לוס אנג'לס, והוא שולט בלוס אנג'לס, הוא עושה תנועות של שחייה מעל לוס אנג'לס, תכף בהתחלה.
ומה מפעיל אותו? אתה זוכר מה
כן,
מפעיל אותו?
הכדור הכדורת, הפאולינג שפתאום נופל, שזה כמובן פרודיה נפלאה על פליני. ואחד, עד 8:30, ואחד הדברים הכי מאפיינים של הבמאי בפליני, פליני הוא בעל יכולת של ביקורת עצמית כל כך נפלאה, זה האינפנטיליות שלו, הבמאי אינפנטיל, אומר לנו פליני על הבמאי של 8:30. ולכן הרעיון שהוא יודע שהוא שולט בלוסה, אבל הכדורת מפילה אותו, הבאולינג מפיל אותו.
בחלום השני הוא רוצה להפוך, הוא הופך לכדור באולינג.
ובחלום השני הוא עובר דרך כדור הבאולינג לעניין הזה של עולם הפנטזיה והדמיון של באזלי ברקלי. והעולם הזה ספוג מיניות, כפי שאנחנו יודעים. ולכן כל השוטים הנועזים ביותר של באזלי ברקלי משנות ה-30, הרעיון שהוא צף בין רגליהן של רקדניות, במשולש ונוס, במשולש ברמודה, כן? והחזון האינפנטילי שלו של מין, של סקס, הוא מוריד אותו עוד יותר לרמה של אינפנטיליות. אני חושב שאחד האמירות היפות ביותר של האחים כהן, זה שזה דווקא הוא, עם התפיסה האינפנטילית שלו, לגבי כל דבר, אבל כולל הנושא הסקסואלי, הוא זה שמכניס להיריון את ג'וליאן מור, וכמו שאמרנו, סם אליוט, שמייצג את הרוח של האחים כהן, הקריין, מהמערב הפרוע, אומר שבעתיד הילד הזה ייוולד. מי זה הילד הזה? כן. איזה סוג של אמריקה הוא ייצג? כן. האם הוא ייצג את אמריקה שעושה סדר בעולם ומתערבת בקרים ומונעת את כיבוש קרים? או כמו אובמה, כן? הוא יעמוד מהגדר, יסתכל ויגיד, נו, נו, נו.
אבל הם נראה לי הם קצת בעד הסוג הגיבור הזה, שבעצם כבר לא מאמין בשום דבר, וכל מה שהוא רוצה זה לזרום, שישאירו אותו בשקט.
אתה זוכר את הרגע בקולנוע הישראלי, בספרות הישראלית, כן, שבו הגיבור מפסיק לדאוג לכלל, מפסיק לבנות קיבוצים ולהתגייס לצבא, ואומר, שור, בדיוק, שור.
אני אומר עוד לפני זה, מציצים.
נכון, מציצים.
אבל גם הגיבורים של אפבטו יהושע.
נכון. ושים לב כמה הגיבורים של ביג לבובסקי, אינפנטילים כמו הגיבורים של מציצים. אתה רואה את הקשר הזה באופן כמעט מיידי. ואורי זוהר אוהב אותם. ובצדק הוא אוהב אותם. ואותו הדבר האחים כהן. אני לא אוהב גיבורים. אני חושב שמאיר הר ציון הוא בעיה. והגלוריפיקציה שעושים לו היא בעיה. ולכן כשהאיש שאיבד את שתי רגליו בקוריאה למען המדינה מורם על ידי וולטר, זה וולטר שמרים אותו, ומותח על הרצפה, ואתה רואה אותו בעין האונות הטוטלית ביותר שלו, אתה מבין שגבורה היא חסרת משמעות וחסרת ערך, כן? ומה שחשוב זה היכולת לחיות כמו זאת של הדוד.
וגם וולטר תקוע בווייטנאם.
תקוע בניגוד
ל... וזה סרט שיוצא באמת 3 שנים לפני התאומים, ומלחמת עיראק השנייה, זאת אומרת, יש פה, אם אנחנו כן בכל זאת רוצים לתת לו איזה מימד נבואי או אנטי, זה בדיוק מה שלא יקרה כמובן. הבן של לבובסקי הולך להיות שוב חזרה, איך קוראים לו? בוש. בוש השני, בעצם שוב חוזרים לגבורה ושוב חוזרים למלחמות.
לא, אבל הנקודה היא שהסרט מעריך ומעדיף כאילו את האידיאולוגיה של הדוד, והיא כל כך מפתה האידיאולוגיה הזאת. האיטלקים אומרים דולצ'ה פרניינטה, זאת אומרת, אנחנו מתרגמים את זה לעברית, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זאת אומרת, סוג של חיים שבו אתה לא אמור לעשות סדר בדברים, אתה אמור לקבל אותם.
זה הדימוי של כדור הבאולינג, הוא זה שבגלל זה גם אני רואה שהוא מתגלגל, הוא זורם, ובגלל זה עיגול בהתחלה, העשב הזה המתגלגל בהתחלה, לא יודע איך נקרוא לזה. הוא בדיוק, הוא דימוי שתראה איך הם לוקחים את הדימוי. כן, הם לוקחים את הסמל של המערבון, של הקבורה, והופכים אותו למשהו שמתגלגל וזורם, אין לו שום כיוון.
ההליכה והשגת המטרה.
יש לו מטרה, מטרה שלו לקנות חלב.
נכון. כל הרעיון הוא, כל הזמן אתה מקבל אינפורמציה של אנשים שפועלים למען מימוש מטרה, ואז מסתבר שכל מה שחשבת טעית. האגודה הפילנטרופית שמוציאה אנשים משכונות העוני ומאפשרת להם ללכת לאוניברסיטה שיוסד לבובסקי הגדול, כן, היא שקר אחד גדול. הוא לוקח את המיליון שיש באגודה הזאת, ולכאורה, עד שאתה לא יודע את כל האינפורמציה בסוף, שאתה עושה סדר בכל האינפורמציה, אבל זה לא משנה. במקרה של אינפורמציה ראשונה, הוא מוציא את הכסף הזה כדי לשלם כופר לרועי זונות שמחזיק את הזונה שלו, ואם תיקח את המקרה השני, הוא מועל בכספים לטובתו האישית. אבל הכל מושחת, כל העסק מושחת.
מה שמדהים, טוב.
אני רוצה, כן, אנחנו פספסנו משהו גבי לדמות של הדוד. הוא שהיה איפי בשנות בפועל, בשנות ה-60-70, בתקופה של אורי, הוא כולה היה איפי נטול משמעות, הוא היה איפי עם מדעות פוליטית. גם אומר את זה.
בוא נאמר שהוא לא בדיוק אומר את זה.
הוא אומר, הייתי חלק מעשיית M7, הייתי מ... הוא היה פעיל פוליטי.
הוא אומר שהוא היה עסוק בתפיסת בנייני מנהלה של אוניברסיטה.
כן, לא, הוא גם אומר שהוא היה חלק מ... אחרי זה אומר שהוא היה חלק משוברת בסיאטל.
הוא כתב את המניפסט הזה והזה והזה. אבל התחושה היא שהוא אהב את האקשן, ולא את השאלה מה האקשן הזה עושה. הוא היה בתוך האקשן.
הוא היה בתוך האקשן. אני חושב שגם המיקום של הסרט הזה במלחמת עיראק, מלחמת המפרץ הראשונה, זה כבר מלחמה של ארצות הברית פחות אכפת לה ממנה, לעומת וייטנאם וקורה שום משברים זה, ומלחמת עיראק.
אבל עדיין יש מנהיג נחוש שלוקח את עמו להשלטת חוק וסדר.
כן, יש מנהיג נחוש, אבל סדאם הופך להיות קריקטורה בתוך החלום בזדי ברקלי. נכון. יש כבר סוג של, לא יודע, איבוד אכפתיות וגם חוזר יכולת לפעול. למשל, מה שהדוד חי בשבילו זה שתיית המשקה שלו, שהוא משקה שנקרא רוסי לבן. האויב הגדול ביותר של רוסיה, הוא כבר, הקומוניזם נפל, אנחנו כבר בעניין של רוסיה עוד פעם לבנה, וזה המשקה שהוא שותה. והוא חי בשביל בולינג, אבל לאורך כל הסרט, לא רואים אותו.
אפילו פעם אחת.
משחק.
הוא עוד הפעם, הוא מסתכל מהיציאה. אך ורק מהיציאה. הוא לא השתתף במשחק עצמו, כי תחשוב על זה רגע. הכל מתחיל כרגיל, כפי שאתה יודע, מהפלטון. והפלטון מעמת שני סוגי מתעניינים או עוסקים בספורט. זה שרץ או קופץ, וזה שמתבונן עליו מהיציאה. ואתה זוכר שהאפלטון מעדיף את זה שמתבונן מהיציע על זה שעושה את העבודה השחורה. הוא לא ילכלך את הידיים שלו. לכן אני מאמין שהוא גם לא לכלך את הידיים שלו בשנות ה-70, כשהוא היה בין הסטודנטים. הוא אהב את האקשן, הוא היה חלק מהאקשן, אבל הוא תמיד היה בצד. תמיד היה לו המבט הביקורתי הזה, המבט הלא מעורב הזה. אני אזכיר עוד הפעם שהמסמכים שהוא כאילו כתב הם חסרי משמעות וחסרי ערך, ונדמה לי שאם אני לא טועה, שמעתי אותו מדבר שהוא היה חלק מהשבעה
כן.
לא זוכר השבעה מניו אורלינס.
סיאטל,
בדיוק. בעוד שהשבעה שאנחנו מכירים מהקולנוע, הם השבעה מסיקוקוס, הסרט של
ג'ון
סיילס, שעוסק בדיוק בדור הזה, ובדור של ה...
אכזבה מהמרד.
בדיוק, אכזבה ממרד הסטודנטים. אז הוא מייחס את עצמו עוד הפעם לשביעה קולנועית.
היה גם שבעה משיקגו, היה זה כאילו...
שמונה משיקגו.
זה שמונה.
שמונה משיקגו. נבוא מוכנים עם ההיסטוריה הנכונה. אני חוזר עוד הפעם, כל הזמן יש לך את התחושה שהוא חי בעולם של פנטזיה, זאת אומרת, העולם שלו זה בזבי ברקלי, הוא לא מסוגל לראות מציאות כפי שהיא, אלא רק דרך הפנטזיות האלה שלו. היה לו פנטזיה שהוא מתקן עולם, אבל הוא לא תיקן עולם, בשום פנים ואופן לא. הוא חי את הרגע, הוא לא מסוגל לתכנן לרגע שאחרי זה. הרגע שבו וולטר מנסה לשלוט באיומים שהוא מאיים על הילד בן ה-15. ודוד לא מסוגל לעמוד בזה, הוא ישר מתפרץ, אתה גנבת את המיליון, אתה חוזר את המיליון. הוא לא מסוגל לבצע אקט אחד של... כל פעם כשהוא נוהג, המכונית שלו נתקעת בעמוד חשמל. הוא לא מסוגל לכלום. הוא מרחף. אני חושב שהאחים כהן אוהבים אותו. ואני חושב שהסיבה המרכזית למה זה הפך לסרט פולחן, זה שגם אנחנו אוהבים אותו. מה זה אוהבים אותו? אני לא הייתי מסוגל לזה.
כן. הרבה מהדמויות של האחים כהן הולכים לכיוונים האלה, כן? הדמויות שהן לוזריות או לא מצליחות. או...
לכן יש את... כאילו המצליח, כן. שמסתבר שהוא הרמאי והמושחת הגדול ביותר, הביג לבובסקי,
כן, כן, כן.
השני.
והם כאילו, כל הסרטים שלהם הם סוג של שיר הלל ללוזר, לזה שלא לא מצליח, לזה שלא הולך לו, לזה שלא מבין מה קורה מסביבו. כן? גם אם זה, כמו שאמרתי, ברטון פינק, ואפילו פארגו, הוא שרוצה לרצוח את אשתו.
כן, ולא, כן, התמימות, הנאיבי,
אם כי בפארגו...
המבטא השוודי בפארגו.
אבל בפארגו יש לו הערכה גם לדמויות שהן הכי אוהבות בפארגו, זה מרגו ובעלה, שהם אנשים טובים, כפי שהם מגנות בסוף. הם מצאו את המקום שלהם בעולם.
נכון.
הם דמויות יוצאות דופן.
היא עושה את העבודה שלה בתור זה. אבל אני חושב שהיא אומרת בסוף את האני מאמין שלהם, אנחנו לא יודעים מי יש אלוהים בעולם, אנחנו לא יודעים אם יש, לא יכולים להבין את הסדר של העולם הזה. אבל בוא ננסה להיות אנשים טובים.
שוב החוסר יכולת למצוא משמעות ב...
בוודאי.
זה נורא מעניין, כי אנחנו מדברים על המון משמעויות שיוצאות מביג לבובסקי ובאופן כללי מאחים כהן, ותמיד שאני רואה סרטים שלהם, קודם כל הם מעניינים, בוא נגיד ביג לבובסקי בכלל זה הקומדיה, ותמיד לוקח לי זמן להקל את הרמות של המשמעויות של הסרטים. לפעמים צריך עוד צפייה שנייה, או שעברו שנתיים, או שתעבור שבוע.
מפתח הטוב ביותר שיש לי להבנת הסרט הזה זה שני קטעי הדיאלוגים של סם אליוט, של הגיבור המערבון הזקן שמופיע שם בבר בהתחלת הסרט ובסוף, שהוא מסכם את הסרט, הוא נותן את הקריינות בעצם של האחים כהן, והוא אומר משפט אחד שנורא אהבתי אותו. נכון שזה היה סיפור טוב? נכון שנהנתם? קודם כל שיהיה לך היכולת לבנות סיפור טוב, שתהיה היצ'קוק, שתהיה בעל יכולת לספר סיפור, אתה נהנה ממנו, ששווה לראות אותו. אחר כך, אם אתה יכול, תכניס לתוכו משמעות. ואתה לא עושה סרט, סמואל גולדווין, האמרה הכי מפורסמת שלו, אם אני רוצה להעביר... אם יש לך מסר, תעביר אותו דרך יוניון פסיפיק, או...
וסטרן יוניון, לא?
לא, קודם כל שהסיפור יהיה יפה, שתהנו ממנו, כן? אחר כך, בואו נבדוק אם הוא מעביר משמעויות. ואני חושב שזה הדבר הנפלא ביותר שאני לוקח מה... הטקסט הזה של סם אליוט.
מה, גם שרוב המשמעויות זה הצופה מכניס לשם, והבמאי מנסה לגרות אותך לזה.
קודם כל בידור, בידור ברמה הטובה ביותר.
מה אתה חושב שמבדיל, למשל, אז בין קומדיה כמו ביג לבובסקי והסטים של האחים כהן, לבין קומדיות שאנחנו לא נהנים מהם ולא מכניסים לשם משמעויות נוספות, לא מרגישים שיש לזה מלאכת אומן. אני רוצה להכניס אותנו שנייה לכיוון השפה הקולנועית גם.
שוב, בעיניי מה שהכי יפה בסרט הזה, אבל זה קיים בכל הסרטים שלהם, זה שני אלמנטים. האחד, הם מנסים להעביר רוח של מקום. ולכן אם החליטו לוס אנג'לס, הם יעבירו את הרוח של לוס אנג'לס כפי שהם רואים אותו. היינו עיר הסרטים, עיר של נוער אמריקאי, עיר שהיא לא הדרום של נשוויל עם מוזיקת הקאנטרי שלה, אלא סוג אחר של מקום, כולל ההיסטוריה וכולל המיתולוגיה שלו. ולכן הסרט הזה מלא מחוות קולנועיות, בלי סוף מחוות קולנועיות. הזכרנו, אני חושב היום, כבר את היצ'קוק וכבר את...
באזבי ברקלי.
באזבי ברקלי וכולי וכולי. הם מנסים לתת לנו את ה... עוד פעם, לא את המשמעות ה... הפיזית של המקום, אלא הערכית, הרוחנית, הנפשית של המקום הזה. ואני חושב שהתחושה של ההיי הזה, של הריחוף הזה, כן? שאתה חש שאתה חי מחוץ להיסטוריה. דוד חי מחוץ להיסטוריה. הסרט מתחיל עם שידור טלוויזיה שבו בוש אומר, אנחנו נתערב בקווייט ואנחנו נעשה סדר בעולם. אבל אף אחד לא עושה את הדבר הזה. כשהם מנסים ליצור סדר בעולם שלהם בלוס אנג'לס, זה אבסור אחד גדול, הם לא מתקדמים בשום מקום ולא עושים שום מקום, וכל רגע המשימה שלהם נראית אחרת. אני אוהב את תחושת הריחוף הזה. שתיים, כמו בכל הסרטים האחרים שלהם, יש שילוב בין כאילו שלושה עולמות. לוס אנג'לס, עיר של תעשיית פורנו בקולנוע, עיר של אומנות
אוונגרדית, במרכאות כפולות.
אבל היא לא המרכז, זה אוונגרד שהוא קודם כל
חיקוי. לוס אנג'לס זה לא ניו יורק.
זה לא ניו יורק, זה גם לא סן פרנסיסקו, זה גם לא, זה כאילו מרכז אוונגרד שולי, לפחות מה שהגיע
אליו. שולי ואפילו מגוחך. אז אני אומר שוב שהשילוב הזה של מציאות ופנטזיה, כמו שראינו את זה גם בברטון פינק, בסרטים אחרים, יוצר סגנון שהוא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. אני חושב שהמילה הנכונה על הסגנון שלהם, זה ישנו גם בקפיצה הגדולה, בדיוק אותו סוג של סגנון, זה שהוא לא ממושמע. הם לא מכניסים אותו לאותה משמעת שיש לסגנון שלהם בשני הסרטים שהזכרתי קודם.
זה ממושמע תרתי משמע, הייתי הולך, ללא משמעות וללא
משמעת. נכון, משמעת, כן. לא כמו בארץ קשוחה, ששם לכל שוט אתה רואה כמה הוא מוקפד, וכמה הוא בתוך מסגרת שנקבעה מראש. כאן הכל אפשרי, הכל פתוח. ואני נורא אוהב את תחושת הפתיחות הזאת. הם מפתיעים אותי, כל שנייה הם מפתיעים אותי. והרעיון הזה שאני מופתע מהעובדה שלא לא חשבתי שזה ילך לכיוון הזה, גורם לי הנאה גדולה.
אני חושב שיש משהו נורא מעניין, כי זה יכול היה להיות אוסף של סתם רגעים דבילים נקרא להם אפילו, סתמיים, ובעיקר של דמויות פלקטיות. הרי הדמויות שלהם בנויות כמעט כמו סטריאוטיפים, נכון, כמו קרטונים, כמו קומיקס, נכון. אבל לאט לאט,
אבל מה שמציל אומר, אותם זה שזה קומדיה, וקומדיה זה מותר.
אבל יותר מזה, אני חושב שאמרת משהו שבגלל אני לא זוכר מה אמרת עכשיו, אמרת משהו, משפט שחיבר לי את זה, שהקרטוניות בעצם היא הולכת ומקבלת,
אתה מקבל משהו, נכון, מעב
כי מפתיע, אוקיי, זה קרטוניות, אבל זה לא קלישה.
הוא בונה את זה מהחוץ פנימה, הם מתחילים עם שמות מצחיקים, עם שיער פנים מגוחך, עם שחקן שנבחר בגלל איך שהוא נראה, בדרך כלל עם שחקן עם יכולות משחק מאוד טובות, אבל קודם כל שיש לו מראה מיוחד. פעם אמרו, אני חושב, ברטון פינק, היה לנו, לא אמרו את זה למישהו ששאל אותם בשאלות, כי הם לא יגידו שום דבר על איך הם מתכננים סרט או מה משמעות רוצים להעביר, היה להם ויז'ואל של ג'ון טורטורו וג'ון גודמן יושבים על מיטה בתחתונים. ומזה הם בנו סרט.
אבל תראה, גם כשמלהקים את ג'ורג' קלוני,
אני הייתי מקים מקום אחר.
אבל גם כשמלהקים את ג'ורג' קלוני, הוא נראה כמו טורטורו. זאת אומרת,
הם עושים לו, מעוותים את השיער שלו.
מקום אחר, שהוא יותר עלילתי. לא תמונה, אלא מהמקום של העלילה. חברת כנופיה שמארגנת טריק כדי לזכות במיליון דולר דמי כופר, וחותכת לעצמה את הבוהן כדי לזכות בעתיד במיליון דולר. הרעיון הזה שהיא חותכת לעצמה את הבוהן הוא כל כך אבסורדי, כן? הסרט מתחיל באבסורד טוטלי. מג'זוס, דרך וולטר, שומר שבת, דרך כל הדברים האלה. יש סדרה כזאת של אבסורדים, שפתאום ההיגיון של הסרט נעשה מובן, על ידך, אתה נכנס לתוך העולם. זה סוג של עליסה בארץ הפלאות. שום דבר הוא לא אמיתי.
זה כל כך מנותק שזה הופך לאנושי. זה כל כך מנותק שזה הופך לאנושי.
נכון.
עם כל המשמעויות, אחד הדברים המעניינים גם באחים כהן, זה באמת האופן שבו הם משתמשים בשפה הקולנועית. המבע, היכולות, הכלים, עריכה, הצילום. יש את הסצנה אפילו, איך אומר לזה, צומת מילר, עם הקליפ הזה שבאים להתנקש באלברט פיני, עוד אחד שמופיע רק מהאוכל, ושהוא קופץ, והכל ערוך בצורה מטורפת.
כן, זה אפשר לדבר שעות על שעות על שעות. כשהוא עורך את הקטעים נוסח בזבי ברקלי, אתה רואה מצד אחד כמה הם הפנימו, ומצד שני כמה הם מקוריים. כמה הם עושים דברים אחרים,
ובכל סרט הם מנסים, אפילו אם יש אחדות מסוימת, באי שלא היה שם, הם הולכים על הפילם נואר, על הקיצוניות, ובמערבון, הם יודעים לעצור ולעשות פריימים מאוד קשוחים, מה שנקרא, וגם להתפרע במשהו רך יותר.
קולנוע שלהם תמיד, מה שאמרת על ארץ, כל הסרטים שלהם, כל שעות הוא מאוד מאוד מוקפד, הם פחות אולי אחדים סגנונית. אגב, אבל גם נחזור לארץ קשוחה, הם בחרו את הספר הזה, יש בו דמות, שהיא כל האבסורד בעולם שאתה מבוטחת. טוען שיגור, האם המטבע הזה חשוב או לא חשוב? אולי כן, אולי לא. ואולי גם הדמות הכל כך כוחנית הזאת, רשת האור, כוח טהור, פתאום פוגעת במכונית. גם לאל גם ללזם שלהם אין שליטה על שום דבר.
האם יש משהו שכמו שאנחנו יכולים לדבר על אלטמן ספציפי כשפה קולנועית שמאפיינת אותו סגנון או דיברנו על סקורסזה והאופן שבו הוא משתמש במצלמה ובעריכה, האם יש משהו מיוחד אצל האחים כהן שאפשר כן לבוא להגיד הנה זה משהו שמובלט בקולנוע שלהם מבחינה קולנועית?
אני חושב שהדבר שאני הייתי שם עליו את האצבע זה שהמציאות שלה שמציגים נראית כמו חלום הזוי. כל הקטעים באולם הבאולינג נראים כמו חלום הזוי, הם לא נראים כמו באולינג אמיתי. אני למשל חשבתי על זה שכל פעם שזורקים את הכדור לכיוון הבובות, מה זה הדבר הזה
שהם... פינים. פינים.
פינים. אז כל הפינים נופלים, חוץ מפעם אחת כשטורטורו מחמיץ, לא טורטורו, בושמי. סטיב בושמי, איזה דמות נהדר.
איזה דוני. קוקוקקשור.
בושמי זורק ואז נותר חייל אחד, רגע אחרי זה, הוא חוטף את כיף לב. פתאום אתה מבין את המשמעות של זה. כלומר, הם בונים מציאות הזויה וחלומות שיש בהם מידה רבה מאוד של ריאליזם.
כן, גם ברטון פינק זה כמו חלום מתמשך בלהות. ויהודי טוב, וגם האחרון שלו, החדש שלהם, ליאון דייוויס, הוא הזיה, הוא אסוציאציה.
ולמה שכחנו את אחי היכן אתה? בדיוק ככה. אני חושב שבאחי היכן אתה, אנחנו אפילו יכולים לקרוא לסגנון שלהם על שם לואיס, נו מרקס, מרקס.
גבריאל גרסיה מרקס.
גבריאל גרסיה מרקס.
כלומר, ריאליזם פנטסטי. זה פשוט ריאליזם פנטסטי, במובן של מרקס.
אם כי גם עם עיבוד לאודיסאה ולאפיזודות...
כאן המיתוס של אודיסאה הוא ההיסטוריה של הוליווד. כל הזמן ההיסטוריה.
המציאות שלהם מאוד קולנועית, זה כמו לעקוב אחרי טרנטינו, שהוא אומר שהוא עושה סרטים שמתרחשים במציאות שהיא קולנועית, זה קולנוע בתוך קולנוע.
זה מה שניסיתי לבטא.
הקדימו אותו בכמה שנים, אחרי שהוא גם מותר.
לא, בסדר, הם עושים את זה.
זה לגיטימי לחלוטין, כי הוא בונה את העולם שלו במקביל לעולם שלהם, וזה לגיטימי.
ואחד הדברים שאני אוהב להגיד על האחים כהן, אני מלמד קולנוע דרום קוריאני, ואני אומר שהם הבמאים האמריקאים הכי קוריאנים שיש. יש משהו בהם שאנחנו רואים הרבה בקולנוע הקוריאני, זה לא כל הקולנוע הקוריאני, אבל חלק ממנו, שמשנים טון. פתאום אתה צוחק, פתאום זה דרמטי, פתאום קורים דברים מפתיעים כל הזמן, משהו שאתה לא לגמרי בשליטה.
שום דבר לא צפוי.
והאחים כהן עושים את זה. האחים כהן, אחד הדברים שעושים לך, שאתה נכנס, אתה יכול לצאת גם עם כאב ראש מסרט שלהם, כי אתה לא לגמרי הצלחת להכיל את כל מה שהציעו לך באותו.
אבל שוב, אם נחזור לדברים של סם אליוט, ברגע שהסיפור טוב ועובד, אתה הולך איתה.
כן, כן, אתה... תראה, זה מתחיל היהודי טוב, מתחיל עם הסיפור הזה בשטטל, ומשם עוברים, ואז הוא מת, ואז הוא לא מת, ואז האח, ואז זה מופיע, ואז זה חלום. אתה לא יודע מה קורה שם, ואז בסוף גם הסופה, והקוריאני, מה הקשר?
יש להם פעולות שלנו השלכות, אנחנו אבל לא יודעים מה היו ההשלכות, זה מה שהוא אומר.
וכל דבר יכול להיות בעת ובעונה אחת, כל דבר שאתם רוצים שהוא יהיה.
פעולות במשרד הזה, יש להם השלכות.
האם הם לא מבטלים את כל ניסיון להגעה פילוסופית, להגעה כלשהי על העולם, להבין את העולם, למשמע אותו?
כל פעם...
כי יש משהו, ואם זאת הם לא ניהיליסטים.
האם יכול להיות שהאמירה שלהם היא בדיוק ההפך ממה שאתה אומר? זאת אומרת, אנחנו רוצים לחזור ולומר שהעולם הוא חסר משמעות, ואנחנו נותנים את המשמעות לעולם כפי שאנחנו מבינים אותו.
לפליני, אתה אמר את זה גם.
אני חושב שהדמות של בושמי, כלולס לחלוטין, כלולס, מרחף, הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע כלום.
מתבלבל בין לנין ללנון.
נכון, הוא נכנס לסיפור שהוא לא יודע את ההתחלה שלו, ויש לו מה להגיד על מה שקורה בתוכו, למרות שוולטר כל הזמן מזהיר אותו, אתה לא מבין. הוא מקבל את הדברים כמו שהם.
וגם...
מקבל את הדברים כמו שהם. הוא לא מנסה למשמע אותם.
הוא ממשמע אותם, אבל הוא בטאור הוא עושה...
דוני מנסה להיכנס לשיחה, אבל לא נותנים לו.
בדיוק.
הוא חבר של... בכלל לא ברור, איך וולטר ודדוד נהיו חברים, זה אחת מהתעלומות הכי, כי צריך לשבוע על זה.
אתה לא אמור להסביר את זה, תראה, הנקמה של... הנקמה של בושמי, זה שכשמפזרים את האפר שלו,
הוא עף
אליהם, ונדבק על הבגדים שלהם.
הם לא, הוא היה, הוא כנראה הכי טוב בבולינג ביניהם, חוץ מהפעם אחת שהוא מחמיץ, אבל הוא לא נותן לו להיכנס לשיחה, ולא נותנים לו להביא, והוא גם לא יכול, הוא אין לו את הכלים להיכנס, אפילו אם הוא... גם הבלבול בין לני ללנון, אז אם הוא היה מצטט דמיינו שאין רכוש, זה יכול להיות גיוני, אבל הוא מצטט שיר I'm the Walls, הוא שיר אבסורדי ונוטול היגיון.
הכל אבסורדי. הם מתווכחים עם הקברן על הגביע הזול ביותר, שנדמה לי עולה 160 דולר. הם לא מוכנים לשלם 160 דולר. קאט, אנחנו נמצאים על החוף. הם מוציאים קופסת נס קפה אליט, כלומר את הקפה הכי זול בארצות הברית, בכל סופרמרקט הוא עם המחיר הזול ביותר, פולגר נדמה לי קוראים, ומוציאים את האפר מתוך הקופסה הזאת. זה אבסורד טוטלי, זה החבר הטוב ביותר שלהם, זה אדם שאכפת להם מאוד ממנו ושמים אותו בקופסה.
לא יודע מה חבר, זה אדם, אתה מגלה שהוא אם כל מי שלו בעולם, והוא לא חבר שלו בכלל.
נכון.
ווולטר מספיד את האנשים שהוא נלחם איתם בווייטנאם. אם הוא היה בווייטנאם, בוא...
כן, בוא... שואל אותו, מה אתה מכניס את ווייטנאם לך?
כן, וולטר מכניס את ווייטנאם לכל מחבר.
ודאי, זה היה הזהות
שלו. אולי הוא פוסט-טראומטי.
נכון.
על מות שאני מלטה אותה שהוא בכלל לא היה שם והוא מאמץ את הזהות.
גם זאת אופציה.
עוד דבר גבי האחים כהן, מה הייחוד שלהם? הם באמת אוהבים סיפורים ואוהבים לספר סיפורים. והרבה פעמים יש להם נרטור בתוך הסרט. אבל אני חושב שפשוט מדור, מאחד מאות הראשונים, שהם לא גדלו על הספרות האמריקאית הגדולה, אם כי הם מכירים אותה לא רע, אלא קודם כל, קולנוע ואז ספרות כדרך להעביר סיפורים. הם כן הגידו שהם עושים את אומץ אמיתי, כן, אנחנו מכירים את הנרי האתווי, אבל אנחנו פשוט מאוד אהבנו את הספר ורצינו להעביר אותו כמו שאנחנו ראינו אותו.
נכון. לי אין צל של ספק ש... האחים שנולדו במערב התיכון והיה להם סאמר סקול, סנדי סקול יהודי, הם יודעים לקרוא בדיוק כמו שהם יודעים להתבונן לסרטים. בשלב מסוים הם עשו מעבר מהספרים לסרטים, אבל הם עדיין לדעתי בקיאים בכל מה
שקורה. מה שמאפיין אותם זה מבט השובב, כמעט מזלזל אבל באהבה לדברים שהם עושים. הם צוחקים, הם צוחקים על הדמויות, הם נהנים, הם סדיסטים במובן מסוים.
אירוניה עצמית, כן.
כן, אירוניה עצמית. אני מבטל את הסדיזם והכל, זה באמת איזשהו מבט אירוני. אז נחמן, לא שאלתי אותך בתחילה, בדרך כלל אני שואל אותך למה? למה ביג לבובסקי ולמה אחים כהן ולא משהו אחר, או לא סרט אחר של האחים כהן? בעצם למה מיג לבובסקי מבחינתך בחרת בו ולא בארטון סינק?
כי אני חושב שביג לבובסקי הוא קודם כל הקצנה הבולטת ביותר של הסגנון שלהם. הם, כמו שאמרתי קודם, הם הכי פחות ממושמעים פה. אני מסכים עם אופר שאין דבר כזה אצל האחים כהן שהם לא ממושמעים. אבל בתוך המשמעת שלהם, הפעם הם כאילו אמרו אנחנו זורקים את הכל והולכים עד הסוף עם החוסר המשמעת הזאת כסגנון, כסגנון. ואני אוהב את זה, הם לוקחים סיכונים, הם פשוט לוקחים סיכונים. יש תפניות בעלילה שהן מיותרות לחלוטין, שהן לא תורמות שום דבר, אבל הן מציגות את הדמויות באור הרבה יותר שלם מאשר אילו הן לא היו בסרט. אני חושב שבסרט הזה הם מה שנקרא נעולי דמויות יותר מאשר בסרטים אחרים. בכל סרט ישנו המתח, כמה אתה מקדיש לסיפור וכמה אתה מקדיש לדמויות ומה יותר חשוב בעיניך. אצל האחים כהן תמיד הדמויות מעניינות. תמיד הדמויות הן ייחודיות, יוצאות דופן ומפתיעות. אפילו כשהזכרת את ברדם בסרט ארץ קשוחה, אופר הזכיר אותו שהוא הרוע בהתגלמותו. זה תמיד אחרת, זה תמיד שונה ממה שאתה מצפה מבמאים אחרים, והם במאים באמת נעולים על דמויות, אבל כאן לפי דעתי, כאן, וייתכן שגם באחי יחן אתה, הייחודיות של הדמויות היא הכי בולטת. ואני חושב שהעובדה שבסוף הם סוגרים את הכל, את כל המעגלים, והאנדרלמוסיה הזאת, אתה התחלת את הדיון הזה בביטוי העניין הזה. פתאום הדברים מסתדרים לך, ואם לא בראייה הראשונה, אז בראייה השנייה. ופתאום אתה רואה כמה הכל מסודר, וכמה הכל סגור, וכמה הכל עובד, כן? היכולת שלהם בכל זאת, בסרט הכאוטי ביותר שלהם, ליצור מראית עין של סדר, זה דבר נפלא.
זה גם סרט שהפך לסרט פולחן.
לא בצדק? לא בצדק.
לגמרי, ואני חושב שזה מחזק את התחושה שלך שאמרת קודם, שזה סרט שבאמת, גם בזמן האחרון, ברגע נכון, שהוא באמת נותן ביטוי לרגע מסוים באמריקה של חשבון נפש. זאת אומרת, אנשים מתחברים לדמות של הדוד ברמות עמוקות, למרות שהוא כביכול לוזר בטלן.
זה רגע לפני המילניום, זה רגע לפני, נגיד, המלחמה שכולם מודים שהיא כישלון טוטלי, הראשונה של ארצות הברית, על וייטנאם עוד אפשר להתווכח, אבל אז אין מה להתווכח, זה כישלון טוטלי, המלחמה של בוש האבא. והרי הוא היה צריך מלחמה של בוש הבן כדי להחזיר את הכבוד לאמריקה של בוש האבא. ולכן אני חושב שהדרך שבה הם מתייחסים לניתוח, נקרא לזה האקלים הרגשי והאינטלקטואלי של אמריקה, בנקודה המסוימת שהם עשו את הסרט. גאונות.
אגב, שאני, שאני זוכר שהסרט יצא בארץ, הביקורות היו מאוד חיוביות. אחר כך הבנתי שבארצות הברית, זה הסרט שבו המבקרים שיללו את פארגו וקטלו אותם יחסית.
כן, היה חיוביות, אני זוכר שלא העריכו את רוב שכשהוא יצא.
בארץ אני זוכר שהיה כמה ביקורות ממש טובות. בארצות הברית אני חושב שלא העריכו אותו שהוא יצא. ואז הוא הפך להיות, בזמן קצר מאוד, חביב הקהל ו...
אני כרגיל קצת שמרני בהשקפותיי, ואני עדיין חושב ששלושת הסרטים הבאים שעשו אותם, אם אני לא טועה ברצף, הם הכי טובים שלהם. וזה ביג לבובסקי, האיש שלו היה שם.
וחיפה אתה ביניהם.
שלושה אלה, בעיניים השלמים ביותר והטובים ביותר. אחר כך יש לי יותר...
אני לא יכול, פארגו וברטון פינק לאשר בחוץ, ואז יהודי טוב, ולווין דייביס.
אישית אני אחרי. הם יש להם, אחרי זה בעצם, האמת אחרי האיש שלו היה שם, הם נכנסו קצת איזה סוג של משבר לאיזה שני סרטים לדעתי.
כן, כן.
הם עשו כמה סרטים יותר טובים, וגם אז זה
אולי... לחסל את הליידי.
אכזריות בלתי נסבלת. אז שוב, הם עשו, אכזריות בלתי נסבלת הסרט שהם שיפצו אותו והחליטו לביים. הם משפצי את הסרטים, כפי שהבנתי גם מג'ון סיילס שהיה בארצה יותר, הם עובדים הרבה השפוצי סרטים בלי שאתה יודע את זה.
כן.
אז יש עוד משהו לסכם, או שאנחנו דיברנו שעה? אם לא, אנחנו מספרים שבפעם הבאה שאני אפגש נדבר על רוסי לבן. אמרת שאתה רוצה לדבר על טרקובסקי, וזה משהו אחר לגמרי.
לגמרי אחר.
אבל זה הכניס אותנו לקולנוע אירופאי
ונדמה לי שבמקרה שלו הייתי דווקא רוצה לעסוק בסרטים שלו בגולה. זאת אומרת, כשהוא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כשהוא מגורש מברית המועצות.
עוזב.
ייתכן שזה לא המילה הנכונה.
מנצל הזדמנות לעזוב מרצון, כלומר...
בדיוק.
אתה מדבר על הקורבן, נוסטלגיה, יש עוד משהו?
אני מעדיף את נוסטלגיה.
נוסטלגיה, סרט שהוא עדיין הקופרודוקציה ברית המועצות, אבל הוא בעצם ניצל אותו כדי לצאת לעשות סרט באיטליה ולא לחזור.
ואני חושב שגם המפגש בין המשורר טרקובסקי והאומנות האיטלקית הוא מדהים.
והמשורר האיטלקי, טונינו גוארה, שכותב איתו את התסריט.
טוב, אז מצפה לנו...
מרתק.
כן. טוב, תודה.
תודה לכם.